שהאור של חנוכה מגיע עד למקומות מאוד נמוכים. רואים את זה גם במציאות. אנשים שפחות קשורים לקדושה ותורה בדרך כלל, כשמגיע חנוכה הם מתחברים יותר. לא תמיד בצורה מושלמת, לפעמים בצורה קצת מבולבלת, אבל מתחברים לזה. להבין את הסיפור הזה. עכשיו, דבר ראשון, האור של חנוכה עצמו הוא אור שיורד למטה מעשרה טפחים. מעצם מהותו של האור הזה הוא אור שמגיע עד מקומות נמוכים. אבל החשיבות. שמעתי מאבא שלי דבר נפלא ביותר, שאני רוצה לשתף אתכם בו, הבנה מתוך דברי הגמרא במועד קטן. הגמרא במועד קטן מדברת על חנוכת בית המקדש. מה הקשר חנוכת בית המקדש לחנוכה? זה ברור, הרי תחילת הלכות חנוכה, הסעיף השני, זה שנוהגים לסעודות בחנוכה, אם זה סעודות הרשות או לא, שיטת היש אומרים שכתוב ברמו, זה שיש מצווה בסעודות חנוכה, כי זה זמן שהיה אמור להיות חנוכת המשכן. והיות וחנוכת המשכן, כמו שהביאור הגרש המביא את הלשון המדויקת מהמדרש, היה אמור להיות חנוכת המשכן בזמן הזה של סוף כסלב, חפי בכסלב, והשבוע הזה של סוף כסלב תחילת הבט, ומה שקרה זה שמשה רבינו עיכב את זה כדי שזה יהיה בחודש שבו נולד יצחק אבינו, נדחה לחודש ניסן. ובגלל זה היו העם מלמלמין, ככה לשון שם במדרש מה שהגוהן מביא, והטענה לחודש כסלם, שהוא לא קיבל את הזכות שיש לו, את הזכות של חנוכת המשכן. ולכן הקדוש ברוך הוא שילם לחודש הזה, שבחפי בכסלב, החשמונאים חנכו את בית המקדש מחדש. והדבר הזה הוא סיבה לסעודות שצריך לעשות. כי כמו שהיה סעודות גדולות ושמחה גדולה בחנוכת בית המקדש, כך אמור היה להיות בחנוכת המשכן, וכך היה בחנוכת בית המקדש בזמן החשמונאים, ולזכר זה עד היום יש מצווה בסעודות. נכון? כך מבואר ברמו. יש עוד מה לדון בזה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. עכשיו, הגמרא, כשהיא מדברת על חנוכת בית המקדש בזמן שלמה המלך, מספרת שחנוכת בית המקדש אז התחיל בשבעה בתשרי, בזיין בתשרי, וזה היו השבעה ימים, ועוד שבעה ימים של חג הסוכות, ואז הלכו הביתה אחרי 14 יום. בשבעה ימים הראשונים, הרי זה זיין בתשרי, ח' בתשרי, ת' בתשרי, י' בתשרי, י' בתשרי, זה יום כיפור. ביום כיפור חגגו, אכלו ושתו, כמו שכתוב בפסוקים שם, והיה שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל אמו, ישבו, אכלו, גם בימים האלה. עכשיו, הגמרא אומרת שהיה אצלם איזשהו פחד, אכלנו ביום כיפור. יצאה בת קול, יצאו שמחים וטובי לב, יצאה בת קול ואמרה להם, לשון הגמרא, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. שהקדוש ברוך הוא מחה להם ונתן לכולם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. נמחה להם האכילה, מותר להם לאכול ביום כיפור, נמחה להם אבון יום הכיפורים. זה לשון הגמרא, דאכילהו אבון יום הכיפורים. עכשיו, המרשון, המקום אומר, מה זה כולכם מזומנים לחיי העולם הבא? אז בחידושי הגדות, אני אקריא לכם את הלשון של המרשו. המרשו אומר, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. למען איתם לעולם שכולו טוב, ויש ליישב לישנה בכולכם מזומנים, אומר מה הלשון הזה כולכם, כן? אומר משום שיש לדון שלא יתנו ביום הכיפורים, נכון? לא צמו. ניחא באותם שאכלו ביום הכיפורים לשם שמחת מצווה. היו יהודים באמת שהיו בכזאת שמחה של מצווה, על זה שנבנה בית מקדש, שפשוט חגגו ואכלו בגלל השמחת מצווה שהייתה להם. אבל, אומר המרשו, היו גם כאלה אותם שאכלו שלא לשם שמיים, רק לשם אכילה גסה. היה שם הרבה בשר, והרבה אוכל טעים, והרבה, כן, סוגים. אז הם אכלו, והם אכלו לשם אכילה גסה שלא לשם שמיים. בחגיגות האלה, ביום כיפור. אומר, עשו שלא כהוגן. עשו שלא כהוגן. עוד פעם, הם לא אכלו כשמחת מצווה. לא שמחת מצווה אפילו, הם אכלו שלא לשם שמיים, לשם אכילה גסה, עשו שלא כהוגן. לכך יצתה בת קול בלשון הזה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. רצונו לומר, לשון המרשו, גם אותן שאכלו שלא לשם מצווה, מזומנים לחיי העולם הבא. היה פה חידוש נפלא בחנוכת בית המקדש, בזמן שלמה המלך, שכולכם מזומנים לחיי העולם הבא. גם אותם אלה שעשו שלא כהוגן ואכלו לשם אכילה גסה, ושלא לשם שמיים, גם הם נמחה להם האכילה ביום כיפור, כי השמחה הזאת של חנוכת בית המקדש, וההשתתפות בשמחת חנוכת בית המקדש, אפילו שלא לשם שמיים, אלא כי הם אוהבים את האוכל הזה, ולכן הם הצטרפו, גם הם מזומנים לחלום הבא. פלא פלאים, הכוח והשמחה והקדושה והאור שנמשך בחנוכת בית המקדש. בא אבא שלי ואומר שלפי זה גם בחנוכה אצלנו יש גם כן את ההערה הזאת שכולכם מזומנים לחיי העולם הבא. גם מי ש... זה הרי שמחת חנוכת בית המקדש, וכמו שכתוב ברמו היא פשוט מתפשטת לדורות. אנחנו, הסעודות הרשות, נכון? סעודות שאנחנו אוכלים בחנוכה הם הופכים להיות סעודות מצווה לפי יש אומרים של הרמו, כן? זה הרי השיטה להלכה שזה נחשב סעודת מצווה כי כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. וזה פלא עצום, האור של חנוכה הוא באמת אור שמאיר לכל מקום, בהתפשטות מאוד גדולה, ומה שאנחנו רואים עוד פעם מהרשו, המהרשו בעבודה זרה, שזה אפילו לגויים. הגמרא בעבודה זרה מספרת שאחות של אשתו, של רבי מאיר, אחות של ברוריה, ישבה במקום מאוד לא טוב, הייתה בכלא מאוד לא טוב ברומא. ואחות של אחותה, אשתו של רבי מאיר, ביקשה מרבי מאיר שילך להוציא אותה. הוא הולך להוציא אותה והוא מנסה לפייס את השומר, סיפור ארוך שם בגמרא. השומר אומר לו, אם אני אשחרר אותה, גם תמורת השוחד, יום אחד יתפסו אותי אולי, מה אני אעשה אז? אז אומר לו רבי מאיר, אם יתפסו אותך, אחרי שתיתן שוחד והכל יתפסו אותך בכל זאת, תגיד אלהד דמאיר עני לי. נשמע אלוקים של מאיר תעזור לי. והגמרא ממשיכה את הסיפור, וכך באמת היה, תפסו אותו, ניסו להעלות אותו אל התלייה, לתלות אותו, והוא אמר אלעד מאיר ענייני והוא ניצל. ואז שאל אותו מה זה, ואז ניסו לתפוס את רבי מאיר. אני לא נכנס כעת, אבל הסיפור שם בגמרא בעבודה זרה דף י"ז, י"ח. מהרשו על המקום שואל, שם בעבודה זרה, מה זה אלעד מאיר ענייני? הרי אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, על אדם חי אי אפשר לסמוך, אפילו עם הצדיק הכי, הכי גדול. הם בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה. פסוק באיוב, הקדוש ברוך הוא לא מאמין באף אחד. אין צדיק שהקדוש ברוך הוא מאמין בו. אז איך אפשר לבקש בזכות אדם חי? איך עושים דבר כזה אלעד מאיר ענייני? מתרץ מהרשו, שתי מהלכים, במהלך השני, אלעד מאיר ענייני פירושו, האלוקים שהאיר לישראל בימי יוונים, הוא יענני. זאת אומרת, אלעד מאיר ענני, זה לא אלעד דריבי מאיר ענני, כי לא מבקשים על רבי מאיר, אולי היום אפשר, אחרי שהוא נפטר מהעולם. אבל אז, כשרבי מאיר אמר להגיד את זה, זה לא רבי מאיר, אלא אלעד מאיר האלוקים שהאיר לישראל בימי יוונים, הוא יענה לי. ורבי מאיר אומר את זה, אפילו לגוי שומר רומאי, הוא אומר לו, דע לך, אם אתה תזכיר את הזכות של חנוכה, אתה תגיד, האלוקים שאיר לישראל בימי יוונים בנס של חנוכה, תענה לי, זה עוזר. כי האור הזה, האור הגדול של חנוכה, של חנוכת בית המקדש, האור הזה מאיר כל כך, עם כל הניסים שכלולים בו ביום הזה, מהשורש, גם מי שרוצה להיכנס, נבואת חגי ביום כ"ד בכסלו, היא גם הרי קשורה, הערכנו בזה בהזדמנות אחרת, להקמת בית שני, שם זה קשור. והאור הזה של החנוכה, שנמשך ומאיר מגיע לכזאת התפשטות שאפילו גוי שיזכיר את הזכות הזאת כל השנה זה גם יעזור לו. נדע לקחת את האור הזה איתנו מהחנוכה הלאה לכל השנה. אור עצום וגדול של להתחבר לחנוכה, להתחבר לאלוקים שהאיר לישראל בימי יוונים, וכולכם מזומנים לחיי העולם הבא. נזכה בקרוב.